שלום רב לכם עם ישראל שמאזין לבריאות בכיף מדבריה של דוקטור עינה נצור, מומחית לבריאות ולא מומחית למחלות, טפו 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 ברוך השם. אני רוצה היום לנסות להתחיל לדבר על משהו שכולנו מקווים לו, זוכים לו, מדברים עליו, חושבים עליו, חוששים מפניו, שמחים לקראתו, וזה הזקנה. צריך לדעת להבחין בין תופעה והאדם. אז למשל, אם אני מדברת על התופעה של שפעת, אז יש הבדל אם אני מדברת על השפעת או על האדם שלקה בשפעת. אין לי שום דבר נגד האדם שלוקה בשפעת, שישתדל להימנע. אבל יש לי משהו נגד השפעת, ואיך הציבור, המדינה, משרדי הבריאות וכלו מטפלים בתופעה שיש מה שפעת. יהיה דומה גם עם הזקנה. יש הבדל בין האדם הזקן, כבודו במקום המונח, ובין התופעה שאנחנו קוראים לה זקנה. ואפילו יש מדע שלם שעוסק בזה, למדע שעוסק בזקנה, לתורת הזקנה, קוראים גרנטולוגיה. לוגיה זה תורה, וגרן זה כנראה, זה לא הגר, אלא גרן, גרנט זה הזקן, הזקנה. אז גרנטולוגיה עוסקת בתופעת הזקנה, ואנחנו יודעים שכל מי ששנתיים גדול ממני הוא זקן. וכל מי ששנתיים צעיר ממני, אז הוא עדיין צעיר. לכן עלינו להפריד קצת בין תופעת הזקנה ובין האדם שזכה לה או שלקה בה, איך שכל אחד בפירושיו. יש זקנה כרונולוגית, זאת אומרת שנת ייצור בה נוצרנו, פלוס 67 שנים בישראל, אדם יכול לצאת לגמלאות, כי הוא זקן. אצל אישה עוד הקדימו לה, זה גיל 62. וכרגע יש מאבק מאוד מאוד מוצדק, לא לגבוע על פי הגיל הכרונולוגי, שנת ייצור, אלא לקחת בחשבון עוד הרבה מאוד גורמים, שלמשל הפוליטיקאים, המפורסם ביניהם זה שמעון פרץ, שלא חלה עליו שום זקנה, לא לא לא, צעיר לנצח נצחים. ויש גם שופטים, ויש גם רופאים, ויש גם כאלה, שאחרי שמוכרז עליהם שהם הגיעו לגיל הזקנה, ופורשים לגמלאות, אז הם פותחים קליניקה פרטית וממשיכים לעבוד כל עוד הם יכולים, אלא שהם כבר לא עובדים תחת המסגרת של קופות חולים, אלא הם עובדים באופן פרטי, הם מקבלים כסף ישר ליד מהלקוח. אז ככה שיש זקנה כרונולוגית. אחר כך יש הרבה מאוד שמות למושג הזה של זקנה. יש קשיש וישיש, ואני שמלאו לי ברוך השם בעזרת השם 90, אז אני אפילו את הבקשיש כבר גמרתי. לא רק ישיש, לא רק קשיש, אלא גם בקשיש. ולעת עתה, טפו טפו טפו, אני לא מרגישה הרבה שינויים. בדת ישראל נתנו לקשיש, ישיש, הבקשיש, נתנו לו הרבה כבוד, וגם הטילו על בניו ילדיו חובה עליהם לכבד את אביכם ואת אמכם למען יאריכו ימיכם. זאת אומרת, זה כמעט חובה, אבל זה גם מסורת יפה מאוד, שבנים דואגים להוריהם ולא זורקים אותם. אל תשליחני לעת זקנה, אל תשליחנו לעת זקנה. וזו אמירה חשובה מאוד, מה עוד שמסיפורים אנחנו יודעים שיש חברות ציבורים שלקחו את הזקן שכבר לא היו לו שיניים בהם יכול היה לאבד את האור כמקובל, ושם אותו על קרח, הזילו כמה דמעות, אולי נפרדו, והזקן קפא על הקרח ונפרד מהעולם והלך לעולם שכולו טוב, נקווה. אבל כרגע יש חוקים ושומרים בעזרת חוקים על, לא יודעת אם על כבודו, אבל על קיומו של הזקן. ויש בתי משפט שדואגים לכבודו, ויש מוסדות שמקימים בתי מחסה לזקנים. ואני בהזדמנות זאת רוצה לנצל קטע שנדמה לי שטרם דובר עליו, זה מה, איך אנחנו הזקנים, המזדקנים, איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה שנקרא זקנה. ואני אומר רק את דעתי, שהיא דעה אחת מבין דעות רבות. אבל באשר אנחנו חברה שמעריכה את הפלורליזם, את ריבוי הדעות, אני מרשה לעצמי לומר את דעתי, גם אם היא לא כדעתם של כולם. בכלל המילה כולם נדמה לי לא קיימת, כי כל אחד ודעתו. דעתי היא על הזקנה, על הזקנה, על הגיל הזה שאנחנו כבר עשינו ככל שיכולנו. הבאנו ילדים לעולם, אולי גם זכינו שהביאו לנו נכדים. עבדנו, למדנו, טיילנו, עשינו, רבנו, התפייסנו, חגגנו, חיינו חולין. בקיצור, מאחורי האיש הזקן חיים שלמים. האבא שלי, זכרו לברכה, אמר כמה מיני תפילות אישיות מלבד התפילות המשותפות לעם ישראל. אחת מתפילותיו הייתה שהוא מעדיף לשכב על בנקל, בנקל זה ספסל צנוע, ולא רוצה שבנק ישכב עליו, לא רצה אף פעם לשקוע בחובות, וחי על פי יכולותיו. והמשפט השני שהוא העביר לי הוא תפילה מאוד מאוד גדולה, הלוואי ובנים ילוו הורים ולא להיפך. אנחנו עם ישראל למודי ניסיון וגם למודי סבל, אנחנו יודעים שזה לא תמיד מתקיים, אבל היא תפילה מאוד מאוד חשובה, שהבנים ילוו את הוריהם בדרכם האחרונה. לצורך זה, מכיוון שהורי יהודי, שלא כמו דתות אחרים שמקריבים את בניהם להיות שהידים וכדומה, אלא דת ישראל, יהודים, בכל הגלויות, תרחו רבות כדי לתת דווקא לבניהם, להבטיח לדור הצעיר מהם חיים יותר עשירים, יותר קלים, יותר מרווחים. אמא יהודיה ידועה בכך שעשתה שמיניות באוויר, כמו שאומרים אצלנו, עשתה רבות ככל שיכלה כדי שלבניה ולבנותיה, גם אם היו רבים יותר מהמקובל היום, אבל שתהיה להם השכלה, שיהיה להם מקצוע, שיהיה להם חיים מכובדים. כיום שהרפואה לכאורה מאוד מתקדמת, לפעמים אני חושבת שהיא מתקדמת אחורה, כי היא מעריכה חיים ולאו דווקא מקפידה על איכות החיים המוערכים, ההפך. הזקן משמש לפעמים ממש במה לניסויים רפואיים, לניסויים של תרופות חדשות, חדישות, יקרות שלו בסל, ועוד ועוד מאמצים, ופיליפינית במרכאות כפולות, כלומר עזרה, הזקן והזקנה מוצאים אל מחוץ לביתם, ובמוסדות שלא תמיד זה כל כך פשוט לאדם להתנתק מביתו, שם חי הרבה שנים. בקיצור, הטיפול בזקן הוא לאו דווקא מלא רחמים, לא תמיד. כמובן יש כל מיני מקרים, לכן יש הבדל כל כך גדול בין התופעה זקנה ובין ההתייחסות לזקן. כרגע אני פונה אל עצמנו, אל ציבור הזקנים. ואני רוצה לומר את דעתי בלבד. אני חושבת שכפי שהורה כל חייו טרח ודאג לטובת ילדיו, גם בזקנתו, כשתשו כוחותיו, והוא מנימוקים שונים חלה והוא לא עצמאי, והוא תלוי, והתלות שלו גם עולה המון כסף והמון מאמצים וזמן מילדיו או בנכדיו. אז זקן כזה, שהוא כבר עשה חיים ככל שיכול היה, וגם גידל ילדים ודאג להם כל חייו, גם לעת זקנתו, חבל שהוא נשען על המשפט החשוב, אל תשליכני לעת זקנה. אז במקום שיחכה שישליחו אותו, גם האיש הזקן צריך לדעת שבמקום להעמיס עול על ילדיו, אז אולי הוא זכאי גם להחליט שהוא לא נותן שיעריכו את חייו ויהימה, גם כשזה עולה המון כסף, המון מאמצים, המון אובדן זמן וכוח מבניו, אלא שגם הזקן ייקח את חייו בידיו. עוד הרבה לפני שהוא מחליט לסיים את חייו, או לאפשר למחלות לסיים את חייו, קודם שיבדוק מה כל זקן יכול לעשות לשיפור בריאותו. ורבותיי, אני אומרת לכם, אם הזקן, למרות הקושי, ילמד להזדקף ולנשום עם פה סגור דרך האף, וללכת גם ללכת לאט, נשען על מקל, אבל לא נשען על מכשיר שמחייב אותו להיות כפוף, אלא ללכת זקוף ולהיות זקוף. גם אם צילומי הגב הראו לו שיש לו חוליה כזו וכזו וכזו, השרירים וכוח הרצון שלו יכולים ליישר אותו, לסקוף אותו ככל האפשר. הרבותיי, הזקן, להבנתי בלבד, לא התייעצתי עם אף מוסד ועם אף, אבל קראתי די ספרים בנושא הגרנטולוגיה, ויש לי ספרים שעוסקים, שכתבתי, כן? לא רק שקראתי, שעוסקים גם בנושא זה, ואני רוצה להגיד שצריך להחזיר את הכבוד האבוד לזקנה. וצריך לדעת שגם הזקן יכול להיות בלתי תלוי, והוא צריך לשמור על אי-תלותו ככל האפשר, ולהיעזר ככל האפשר, ולא יותר מכך. תרופות אינן ערובה לבריאות. תרופות הן ערובה לכך שתעשיות התרופות תמשיך ותתאשר. אבל לכל תרופה יש תופעות לוואי, והאמירה שכל זקן משתמש מינימום בשמונה מיני תרופות היא בושה וחרפה, גם לרפואה וגם לגרנטולוגיה. הגרנטולוגיה, תורת הזקנה, צריכה ללמד את האדם שמזדקן והולך מעצם הימים, צריכה ללמד אותו לשמור על עצמיותו, לעשות את אותם הדברים שהם מחזקים בריאות, ולהימנע מהדברים שהם מקלקלים בריאות. ואם אתה לא יכול להיגמל מאישון, אז כך בחשבון של זה יש תוצאות. והתוצאות לא צריכות לזמן לך פיליפינית משמאל ופיליפינית מימין. אלא צריך לדעת שלזה יש תוצאות. ורבותיי, כשעשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי באוניברסיטה גדולה בארצות הברית בבירתה, בוושינגטון די-סי, השיעור הראשון שהוזמנתי לשמוע היה על, באנגלית אני אומר, death education, חינוך למוות. אצלנו הנושא הזה מוזנח לגמרי. ההפך, מעמידים אוכלוסייה שלמה להתפלל שבן אדם בן 100 ומשהו ימשיך עוד יום ועוד יום ועוד יום. למה? הרי כבוד הוא לנו לחיות, וכבוד הוא לנו להיפגש עם האלוהים שבשמיים, ועם כל משפחותינו ששם. למה צריך להפחיד אותנו מהמוות? לא צריך לרוץ אליו, אבל גם לא צריך לברוח מפניו. כשבא, שיבוא. ברוך הבא. וכל עוד אנחנו יכולים ליהנות ולגרום הנאה לאחרים ולא סבל, גם תודה רבה. רבותיי, זקנה אינה עונש, ההפך היא מתנה, היא לא בושה, לא צריך לנסות ליישר כל קמת כדי שלא יראו את בושתנו זו שהזדקנו. צריך לעמוד בהזדקנות, בתהליך מעניין זה, בכל התבונה שנתברכנו בה, בכל הכבוד שאנחנו רוצים אותה, ולראות זקנים תשושים לגמרי, זרוקים ומוזנים על ידי צינורות, זה אלבון לכבוד האדם. וצריך להחזיר את הכבוד לאדם וגם לזקנתו. ואני מקווה שכל מי שחולק עליי יאמר לי, כל מי שמסכים איתי גם הוא יאמר לי, ובעיקר רבותיי שנלמד להתנהג כך שכבודנו האנושי והיהודי ישמר. אז מכיוון שמתקרבים לימים הנוראים כפי שנקראים, אז אני מאחלת לכולכם תפילה משמעותית שתשמע גם על כבוד זקנתנו והזקנה בכלל. שלום רב.